נדרים, דף נון ט', מתחילים בעזרת השם. תחילת העמוד במילים, מה תברא מבר חמה? גינוני חסידות, פרישות, יתרו את דמותו הנשגבה של כבוד קדושת מרן האדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז, זכר צדיק וקדוש לברכה. והוא שופך אור מי הוא אותו אחד שראוי להתעטר בכתר החסידות והפרישות. וכך מובאים דבריו בספר אוצרות דברי הציב, מסכת שבת, דף כ"א. ענייני חסידות לא ניתנו אלא כהוספה לדברי תורה. דהיינו, מי שכבר נזהר בכל מה שכתוב בתורה, מקיים את כל השולחן ערוך על כל סעיף קטן שבו, והוא בא להוסיף על עצמו פרישות וחסידות, מה טוב ומה נעים. אבל דבר ראשון, צריך לקיים את ההלכה כפשוטה, לפני שבאים ללכת ולהוסיף ענייני חסידות ופרישות. ובזה הוא בא לבאר את מה שהגמרא בהמשך מפרשת, מה הסיבה שיש הבדל בין נדרים לבין תרומה, בעניין של ביטול ברוב או ביטול במאה, כמו שנראה מיד. בדף נ"ז עמוד ב' אומר רבי ענאי, שאם אדם לוקח בצל שקדוש בקדושת תרומה, שנאכל רק לכהנים טהורים, והוא לוקח את הבצל הזה וזורע אותו באדמה, ומתרבים גידולים מהבצל הזה, הגידולים האלה, אם הם יתרבו על העיקר, על הבצל הזה, הם מבטלים אותו. הבצל נהיה בטל, ופוקע ממנו התרומה. מקשה עליו עכשיו רמי בר חמה קושיה מהמשנה בדף נ"ז עמוד א'. אדם שיש לפניו פירות, והוא נודר על הפירות שלפניו, על פירות מסוימים, לא על פירות כללי, זאת אומרת, אומר על עצמו שהוא אוסר על עצמו תפוחים למשל, לא, יש לו כאן תפוחים על השולחן. והוא אומר, קונם פירות האלו עליי. הפירות האלה יהיו אסורים עליו כמו קורבן שאסור עליו. או קונם הן על פי, או קונם הן לפי, שהם יהיו אסורים עליו, על עצמי. אז מכיוון שהוא אוסר פירות מסוימים על עצמו, מפרשים את דעתו שהוא מתכוון לאסור את זה עליו כמו הקדש. הקדש, שאדם מקדיש איזשהו חפץ לבית המקדש, אז ההקדש הזה, אם אתה מחליף אותו, אתה אומר, טוב, הקדשתי מטבעות זהב, אני רוצה להחליף אותם ביהלומים. אז היהלומים נאסרים. חילופיהם נאסרים. אז אותו דבר גם בנדר הזה, הוא אסור בחילופיהם. אם הוא יחליף את התפוחים, נאמר בתפוזים, הוא אסר תפוחים בנדר והוא עכשיו מחליף את זה בתפוזים, התפוזים נאסרים. וכן בגידוליהם, כמו בהקדש, אם אדם הקדיש למשל חיטים, וזרעו אותם וגדלו גידולים, הם נאסרים גם כן, כמו הקדש. ככה גם בנדר הזה, אם לקחו את הגרעינים של התפוחים וזרעו אותם, הוא נאסר גם בגידולים, במה שצמח. לא בגידולי גידולים. אם אחר כך מהגידולים האלה ילכו ויזרעו ויהיה גידולי גידולים, בזה הוא כבר יהיה מותר. זה כשהוא אסר על עצמו פירות אלו, פירות מסוימים. אבל אם הוא אסר על עצמו פירות באופן כללי, תפוחים יהיו אסורים עליו. איזה תפוחים? כל התפוחים. והוא מפרש שאני אוכל, או שאני תואם, אז הוא נאסר רק בהם, והוא יהיה מותר בחילופיהם ובגידוליהם, מכיוון שהוא לא תואם את הטעם של הפירות שאסורים עליו. מה שהוא מותר בגידוליהם, או בגידולי גידוליהם, זה דווקא בדבר שכשאתה זורע אותו באדמה, לפני שגדלים הגידולים, הוא בעצמו מתקלה קודם, כמו זרעים של חיטים וסעורים וכדומה. בדבר שזרעו מתקלה, ולכן מהגידולים אתה לא תואם את הפירות שאסורים עליך. אבל בדבר שאין זרעו מתקלה לפני שהוא מגדל גידולים, כמו בצלים למשל, אז אפילו אם הוא זרע אותם וצמחו מהם גידולים או גידולי גידולים, גם הם אסורים באכילה, כי מעורב בהם משהו מהאיסור עצמו, ואותו מעט אוסר את כולו. רואים אם כן שהגידולים שהם מותרים, כי עליהם לא היה נדר, לא מבטלים את עיקר האיסור בדבר שאין זרעו קלה כמו בצל. אז איך רבי ינאי אומר על בצל של תרומה, שזרעו אותו וגדלו גידולים, הם מבטלים את עיקרו של הבצל של התרומה. מתרץ את הגמרא, אמר רבי אבא, שני קונמות, בנדרים זה שונה. אתה יודע למה הגידולים לא מבטלים את העיקר? אויל ויבאי מתשיל עליי הוא. אם הוא רוצה, הוא יכול ללכת לחכם שיתיר לו את הנדר, על ידי פתח או על ידי חרטה. ואם כן, לעניין ביטול יש כאן חומרה. כי אבלי, אבל הוא דבר, כדבר שיש לו מתירים. דבר איסור שיש דרך להתיר אותו, לא על ידי ביטול. ודבר כזה אין בטיל ברוב, כי הוא יכול לאכול אותו ביתר גמור, הוא לא יאכל אותו באיסור על ידי ביטול. לכן בנדרים זה שונה מתרומה. שואלת הגמרא, והרי גם תרומה אחרי שהפרישו אותה, אפשר להתיר את הנדר? הרי גם כשאדם מפריש תרומה זה כמו נדר. דהי באי, אם המפריש רוצה, מתשיל עלה, יכול להישאל אצל חכם על הפירות שהוא הפריש על ידי פתח או על ידי חרטה, כמו בנדרים, והם יחזרו להיות טבל כמו שהם היו קודם. חידוש גדול, מי שעדיין לא שמע מדבר כזה. הפריש תרומה, הוא יכול אחר כך ללכת לחכם, והחכם מבטל את ההפרשת תרומה הזאת, כי ההפרשה הזאת היא כמו נדר. אפשר לבטל את זה, על ידי התרת נדרים. ואם כן, מה זה שונה מנדרים? ובכל זאת אתה רואה שהם בטלים ברוב. לא מחשיבים את זה דבר שיש לו מתירים. דתנן, משנה במסכת תרומות, שאה, מידת נפח של פירות תרומה טמאה. פירות תרומה טמאה אסורים לאכול לכולם. אף אחד אסור לו לאכול תרומה טמאה. רוב האנשים לא יכולים לאכול תרומה בכלל, ואפילו כהנים שיכולים לאכול תרומה, יכולים לאכול אותה רק אם היא טהורה, והם טהורים. אבל אם התרומה היא טמאה, היא נאסרת באכילה אפילו לכהנים. שנפלה, אם זה לפחות מ-100 שאה פירות חולין, כי תרומה בטלה ב-101. אבל אם היא נפלה בפחות מ-101, בפחות מ-100, האחד זה כמובן מה שנפל. אם היא נפלה בפחות מ-100 שאה פירות חולין, אז היא לא מתבטלת, אז כל התערובת נאסרת, תרכב הדין שלה שהיא מרכיבה, כמו דין של תרומה טמאה. תדייק מדברי המשנה, שאם השאה של התרומה טמאה נפלה ל-100 שאים פירות חולין, תעלה, היא בטלה בתערובת, והכל מותר באכילה, זה עולה ב-1 ו-100. זאת אומרת, אם יש לך 100 מול התרומה טמאה, זאת אומרת, יש כאן 101, 100 חולין ועוד 1 התרומה טמאה, שהם התערבבו, אתה מוציא 1 מתוך ה-101, וזה אתה מחשיב אותו כמו תרומת 100, וכל השאר מותר כחולין. רואים שאפילו שתרומה זה דבר שאפשר להתיר, כמו התרת נדרים, בכל זאת, לא מחשיבים את זה דבר שיש לו מתירים, שהיא לא תוכל להיות בטלה. אז אם כן גם לגבי נדר, אפילו שאפשר להתיר את הנדר, תחשיב את זה כמו דבר שאין לו מתירים, ובכל זאת אתה רואה, שזה לא בטל, הבצל, שנאסר בנדר, שאין זרעו מתקלה, לא בטל בגידולים שגדלו ממנו, אלא הוא נשאר באיסורו, והוא עוד אוסר את כולם. מתרץ את הגמרא אמרי, מדובר פה בתרומה כזאת שאי אפשר לעשות עליה התרת נדרים ולבטל אותה. איך ייתכן? בתרומה ביד כהן עסקינן. שהמפריש כבר הביא את התרומה לכהן, וברשותו של הכהן זה נפל לתערובת. כהן לא יכול לבטל את התרומה, כי הוא לא זה שהפריש את זה. מה יעזור שהוא עשה התרת נדרים? הוא לא זה שנדר את הנדר, הוא לא זה שהפריש את התרומה הזאת. הישראל שהפריש, אצלו לא התעוררה הבעיה הזאת, ובכלל הוא לא מתכוון להתיר את הנדר הזה. כלפי הכהן, התרומה באה אליו כדבר מוגמר, כדבר שאי אפשר לעשות עליו התרת נדרים ולבטל אותו. דלא מצי מצ'יל עלה. הוא לא יכול להישאל אצל חכם ולהתיר עליה, על התרומה הזאת. ולא רק הכהן, החידוש הוא שאפילו המפריש עצמו כבר לא יכול להתיר את התרומה הזאת, כי כבר יצא מרשותו. ולכן היא נחשבת כמו דבר שאין לו מתירין, והיא מתבטלת במאה של חולין. שואלת הגמרא, יחי, אם מדובר פה בתרומה שהתערבבה כשהייתה אצל הכהן, תבאר לי את המשך אותה משנה עם הסיפה. אם התרומה שנפלה לפחות ממאה חולין, הייתה תרומה טהורה שמותרת באכילה לכהנים, אז שהכהן יאכל אותה. פשוט. אתה אומר שזה ביד כהן? לא. אומרת המשנה, תמחר לכהן, והכהן יאכל את זה בתערה. למה? אם התרומה נמצאת ביד כהן ואצלו יתערבב התערובת הזאת, אז שהוא בעצמו יאכל. אלא, אפשר אולי לומר שמדובר פה בישראל שברשותו התרומה הזאת נמצאת. אז איך יכול להיות שיש לישראל תרומה בלי שהוא יפריש את התרומה? הרי ישראל לא מקבל תרומות. תרומה נותנים לכהן. מדובר פה שסבא שלו כהן. והוא קיבל ירושה. איך סבא שלו כהן והוא בעצמו לא כהן? כי מדובר שסבא שלו מצד האמא הוא כהן. והכהונה הולכת לפי צד האבא. מדובר כאן שנפלו לו ירושה מבית אבי אמו כהן עסקינן. והוא עכשיו יש לו תרומה שסבא שלו קיבל, כי סבא שלו היה כהן. והוא לא יכול לאכול את התרומה הזאת, אלא הוא צריך למכור את זה לכהנים, ואת הכסף הוא מקבל. והוא התערבבה לו התרומה הזאת. מצד אחד הוא לא יכול להישאל על התרומה הזאת, כי הוא לא הפריש אותה. וגם המפריש לא יכול, כי יצא מרשותו של המפריש. והוא לא יכול לאכול מהתערובת כי הוא ישראל. ולכן כתוב שזה ימחר לכהן. אם זה תרומה טהורה, מה שיתערבב בתערובת של החולין. שואלת הגמרא, והקטני סיפה כתוב בהמשך אותה משנה, תמחר לכהן חוץ מדמי אותה שאה. שאת השאה הזאת אי אפשר למכור לכהן. השאה של התרומה. זאת אומרת, היה כאן שאה של תרומה, תרומה טהורה, שנפלה לפחות מ-100 שאה פירות חולין. אז אם כן, זה לא בטל. יש כאן תערובת. נאמר שיש כאן 80 שאה חולין ועוד שאה אחת של תרומה טהורה. מוכרים את זה לכהן, תמכור רק 80 שאה. אל תמכור את ה-81, כי האחד הזה הוא של תרומה. אתה לא יכול להרוויח על זה. למה לא? אם קיבלתי את זה ירושה מסבא, שהיה כהן, ואני מוכר את זה, אני יכול למכור גם את התרומה בעצמה. אז למה אני צריך למכור את זה חוץ מדמי אותה שאה? אלא חייב להיות שמדובר כאן, שמדובר שהתרומה הזאת שהתערבה, התערבה אצל הישראל שהפריש את התרומה. וכשהוא נותן עכשיו את התערובת לכהן על התרומה שהתערבבה, הוא לא יכול לקחת כסף, כי הוא ומכל מקום היה חייב להביא את התרומה לכהן, בלי לקבל על זה שכר. ואם כן רואים מכאן, ישראל שהפריש תרומה, והוא יכול להתיר ולהישאל על, על, על מה שהוא הפריש, בכל זאת, התרומה הזאת שהתערבבה בתערובת, והיא לא יכולה להיבטל כי זה בפחות מ-100, ותערובת של תרומה בטלה רק ב-101, רואים שהתרומה הזאת, בפחות מ-100 לא בטלה, אבל ב-100 היא כן בטלה. אז רואים שתרומה, אף הפי שזה דבר שיש לו מתירים, בטל. אז למה נדרים אתה אומר שהוא לא בטל? אלא אומרת הגמרא, אימה, יש הבדל בין תרומה לבין נדרים. בישלם אגבי קונמות, יש סיבה טובה למה זה נקרא דבר שיש לו מתירים, כי לא רק אפשר להתיר את הנדר, מצווה להתיר את הנדר, להתשול עליהן. ובגלל שיש מצווה להתיר, אדם נדר נדר, אין לו מצווה בדווקא לקיים את הנדר הזה, יש לו מצווה להתיר את הנדר. ולכן, מחשיבים את זה, דבר שיש לו מתירים, כי זה עומד להתר. למה יש מצווה להתיר נדר? משום דבריו של רבי נתן, דאמר רבי נתן, כל הנודר שמוסיף על עצמו עוד איסור, יש לך כבר 613 מצוות בתורה ועוד מצוות דרבנן והרבה דקדוקי הלכות והכל. מה אתה צריך להוסיף עליך עוד איסורים? לא דייך במה שאסרה תורה, כמו שאומר התלמוד ירושלמי בפרק משנה א'. מה אתה בא להוסיף עוד איסורים? יש לך מצווה להתיר את הנדר הזה. כמו שאומר רבי נתן, כל הנודר כאילו בנה במה, כמו שהוא בונה מזבח להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש. ומקיימו לנדר הזה, כאילו מקטיר עליה, על הבמה הזאת קורבן מחוץ לבית המקדש. הוא חייב על זה משום שחוטי חוץ. אבל תרומה זה שונה. אתה יכול להתיר את התרומה שהפרשת, אבל מה עם מצווה להתשולי עלה? יש איזו מצווה להישאל על זה ולבטל את התרומה? ודאי שלא. מכיוון שהיא לא עומדת להיבטל מהתרומה, אז זה לא נקרא דבר שיש לו מתירים, לכן היא בטלה ב-101. אבל נדר, יש מצווה להתיר, זה דבר שיש לו מתירים, לכן זה לא בטל בתערובת. וזה מבאר כבוד קדושת האדמו"ר מצאנז את ה... מי ראוי להוסיף על עצמו חסידות ופרישות? רק אדם שנזהר בכל מה שכתוב בתורה. ומבאר עם זה את דבריו של רבי נתן, כל הנודר כאילו בנה במה. למה דווקא במה? במה מרמז על גאווה. כאילו זה דבר מוגבה יותר. אז הוא אומר, כיוון שאדם נודר, הוא עושה מתוך יוהרה והתנשאות, שכאילו כבר נזהר בכל מה שאסרה תורה, ולא נכשל בשמץ של איסור דרבנן, וכעת אינו חסר אלא דברי חסידות ופרישות. לכן אדם כזה, שעדיין לא בדרגה הזאת לקיים את כל התורה וכל הדקדוקי ההלכות, הוא בא להוסיף על עצמו דקדרים של חסידות ופרישות, עליו נאמר כאילו בנה במה. אבל לוודאי, אדם שזכה כבר להגיע לדרגה הזאת, שהוא נזהר בכל דברי התורה, והוא כבר אדם שראוי להוסיף על עצמו עוד גדרים וסייגים, קדוש יאמר לו. אומרת הגמרא גופה, נחזור לדון בגוף דבריו של רבי יוחנן, שאמר בדף נ"ז עמוד ב', שגידולים של הבצל מבטלים אותו, כמו שאמר רבי יוחנן, הייתה מידה של ליטרה של בצלים, שתקנה, הוא הפריש עליה תרומות ומעשרות, כמו כל בצל שלכל אחד יש בבית, בצל מתוקן שאפשר לאכול, שהפרישו מזה תרומות ומעשרות, והוא לקח בצל כזה וזרעה בשדה, והתווספו הרבה בצלים. עכשיו כמובן צריך להפריש תרומות ומעשרות על הבצלים. על מה נפריש תרומות ומעשרות? רק על הבצלים שהתווספו, או גם על הבצל שהוא זרע, שהבצל הזה כבר הפריש ממנו תרומות ומעשרות? אומר רבי יוחנן, גם על הבצל הזה מפרישים. מתעשרת לפי כולה. גם על הגידולים וגם על העיקר. מקשה הגמרא, יתיב רבה. הוא ישב וכאמר להשמטה, הוא אמר את השמועה של רבי יוחנן, ורב חיסדא שמע את זה. אמר לי רב חיסדא, מי צייט לך? מי יקשיב לך? רבה. ולרבי יוחנן רבך. זו הוראה מאוד תמועה. כי היתר שבהן, להיכן הלך? הרי הבצל הזה כבר הפריש ממנו תרומות ומעשרות לפני שזרעו אותו. למה שיחזור ויפריש על זה שוב פעם תרומות ומעשרות? על הגידולים שגדלו, חייבים להפריש תרומות ומעשרות, אבל למה לחזור ולהפריש מהליטרה עוד פעם? ואם תאמר בסדר, הוא בטל ברוב, תשמע, היה פה בצל שהפריש מן התרומות ומעשרות, אבל עכשיו הוא בטל בבצלים שלא הפרישו, דיינו שצריך להפריש, שהם טבל. אז אולי הבצל של היתר בטל בבצלים של הטבל, והוא עכשיו צריך להיות בטל בהם, ולכן מפרישים עליו גם כן. אבל מבאר הר"ן, שכאן אי אפשר לומר שזה בטל ברוב. כי ביטול ברוב זה לא אומר שהמיעוט נהיה שונה. עד עכשיו המיעוט היה מתוקן, עכשיו הוא הופך להיות טבל. לא זה מה שהכוונה בטל ברוב. כשאנחנו אומרים בטל ברוב, הדוגמאות הרגילות זה בדרך כלל שיש קצת איסור שמתערבב בהרבה יותר. אנחנו אומרים שכל התערובת מותרת, זה לא הכוונה שהאיסור הפך להיות יותר. אלא, הוא נשאר אסור, שימו לב לנקודה מאוד מעניינת, מה באמת הטעם? תרתי משמע מה שנקרא. מה הטעם שאיסור בטל? ב-60 למשל. לא בגלל שב-60 האיסור מתנדף, לא. הוא נשאר אסור, רק שהוא כבר לא נותן טעם בתערובת, הוא לא מורגש בתערובת. לכן מותר לאכול מהתערובת הזאת. אבל בבצל שכבר הפרישו ממנו תרומות ומעשרות, שנופל לרוב של איסור, של טבל למשל, הרוב מונע לאכול את היתר, אבל הוא מצד עצמו נשאר ביתרו שהיה בהתחלה. לכן, כאן במקרה שלנו, מספיק שיפריש ויתקן את הבצלים שגדלו, והליטרה בעצמה תהיה מותרת, כי היתר שלה לא פקע אף פעם, היא הייתה מותרת מאז ומעולם. טוב, לכן רב חיסדא מאוד מאוד התפלא על המאמר הזה של רבי יוחנן. אבל רבא, שהוא בא להגיד את המאמר הזה בשם רבו, רבי יוחנן, בא לתרץ את המאמר. אמר לי, מי לא תנן דקוותה? וכי לא שנינו דבר דומה לזה, משנה במסכת שביעית. בצלים. בצלים שגדלו, לפני שמיטה, שנה שישית, שמיטה זה השנה השביעית, והוא בשנת שביעית חזר ונטע את הבצלים האלה, באיסור כמובן, שירדו עליהם גשמים, וצמחו. השאלה היא, האם הם צמחו, כי הם גידולי שביעית והם אסורים, או שהם צמחו מהלחלוכית של מי הגשמים שנכנסה בבצל עצמו, והבצל עצמו הוא זה שככה פיתח לעצמו את העלים. בצל, גם אם הוא עומד על המדף, הוא עומד הרבה זמן, צומחים עליו עלים ירוקים כאלה. זה לא מגיע בגלל שזרעו את זה באיזה מקום, אלא הבצל מטבעו, כמו שאתה רואה, בננה ירוקה שהופכת להיות יותר בהירה, או שאתה רואה תפוז ירוק שהופך להיות כתום, הוא מעצמו משתנה, ככה גם הבצל, גדלים עליו עלים ירוקים, זה לא בגלל שזה נזרע בשנת שביעית, אין על זה איסור של שביעית על העלים האלה. אבל אם זה באמת, העלים האלה גדלו מהקרקע, מזה שזה נזרע בשביעית, הם כן נאסרים. איך אפשר לדעת, האם העלים האלה גדלו מהקרקע והם גידולי שביעית, או שהם גדלו מהבצל עצמו והם לא גידולי שביעית? אם היו העלים שלהם שחורים, כהים, זה אומר שזה קיבל יניקה מהקרקע, וזה מה נזרע בשנת שביעית, אסורים. ואם הוריקו, אם העלים הם ירוקים בהירים, אז זה אומר שהם צמחו מהבצל עצמו, שזה לא השפיע עליהם שום דבר זה שהם בקרקע, גם אם היו בארון, הם היו מוציאים את העלים האלה, לכן הם מותרים, כי זה לא נקרא גידולי שביעית. אבל אם העלים הם שחורים, זה אומר שיש כאן גידולי שביעית, הבצלים עם העלים כולם כאחד אסורים. שואל רבא את רב חיסדא, לפי דבריך שאתה אומר, היתר שבהם להיכן הלך, אני אשאל אותך גם כאן. וכי שחורים, עמי אסורים. גם אם העלים הם בטוח קיבלו יניקה מהקרקע והם אסורים בגלל שהם נזרו בשביעית. אז העלים אסורים, אבל למה אתה אומר שכולם, גם הבצלים עצמם נאסרו? למה? אתה אומר גם כאן היתר שבהן להיכן הלך, היתר של הבצלים עצמם, של ערב שביעית, שהם מותרים, למה הם נאסרים? לאן הוא הלך היתר הזה? תאמר שהבצלים מותרים, והעלים אסורים. מה רואים מכאן? שכן היתר אמור ללכת, בגלל שהוא מיעוט והוא בטל ברוב, הוא הופך להיות כמו שאר הגידולים, כמו הרוב. אז רב חיסדא אמר לי, מסברת, וכי אתה סבור לפרש ככה את המשנה, שמה שכתוב, אסורים, הכוונה גם על הבצל עצמו, גם על העיקר, קטני? מה פתאום? התוספת קטני. רק העלים אסורים, אלה שהתווספו בשביעית, ואין מכאן ראיה לדחות, מה שאמרתי, יותר שבהם להיכן הלך. שואלת הגמרא, אחי, אם אסורים שכתוב נאמר רק על העלים שהתווספו בשביעית, מהי אתה רבן שמעון בן גמליאל למימר? מה בא להוסיף רבן שמעון בן גמליאל בברייתא לתניא לגבי אותו בצל של ערב שביעית, שזרו אותו בשנת שביעית? רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם זרעת הבצל שהוא לא קדוש בקדושת שביעית, בשנת שביעית עצמה וגדלו לו העלים ירוקים, הבצלים עצמם לא אסורים, ורק העלים שהם מגדלים בחיוב שביעית, הם יהיו חייבים בדיני שביעית. זאת אומרת, אם נאמר הם נזרעו בערב שביעית, והם לא אסורים בגלל שהם נזרעו בשביעית, אבל יש להם דיני קדושת שביעית. נאמר, אדם הלך וזרע בצלים של ערב שביעית, הוא זרע אותם בערב שביעית. אז הבצלים עצמם אין בהם קדושת שביעית, אבל מה שיגדל מהם בשנת שביעית עצמה, וילקטו את זה בשנת שביעית עצמה, יש בזה קדושת שביעית, גם אם זה לא אסור, גם אם לא עברו בזה שום איסור של שביעית, אבל יש בזה קדושת שביעית. והגדל בפטור, הבצל עצמו שהוא גדל בשנה השישית, הוא יהיה פטור מדיני שביעית. ואם זה נכון, שגם במשנה זה הכוונה, אסורים רק על העלים, אז גם תנא קמא, נמי אחי כאמר, אז מה רבן שמעון בן גמליאל הוסיף על דברי תנא קמא? אלא חייבים לומר שרק לפי רבן שמעון בן גמליאל אנחנו אומרים שמה שגדל בהיתר הוא מותר. אבל לפי דעת תנא קמא, גם העיקר הופך להיות כמו הגידולים, והוא גם כן נאסר, כי כתוב אסורים. לא כתוב רק על הגידולים שהם אסורים. אז אם כן, הגמרא מכאן דוחה את דבריו של רב חיסדא, ומעמידה את הראיה של רבא לדבריו של רבי יוחנן, שההיתר שהיה בעיקר עצמו כן הולך. זאת אומרת, אנחנו כן אומרים היתר שבהם הלך, כי הוא פשוט בטל בגידולים שהם אסורים או שמותרים. בכל אופן הוא בטל בגידולים. דוחה הגמרא, באמת אפשר להישאר עם הקושיה שקשה רב חיסדא, ותשאל אם כן מה רבן שמעון בן גמליאל חולק על תנא קמא. הוא באמת לא חולק, תנא קמא זה רבן שמעון בן גמליאל, כולם מתניתין, גם המשנה וגם הברייתא, זה הכל דעתו של רבן שמעון בן גמליאל קטנילה. רק שהברייתא מפרשת את מה שהמשנה אומרת אסורים, שזה הכוונה רק על העלים ולא על הבצל עצמו. אם כן, אם אנחנו אומרים שהכל, גם המשנה וגם הברייתא זה רבן שמעון בן גמליאל, אז דבריו של רב חיסדא שאמר היתר שבהן להיכן הלך, בעצם עומדים וקיימים לפי כולה. ההיתר נשאר בהיתרו, ומה שגדל באיסור רק הוא נאסר. אם כן קשים דבריו של רבי יוחנן, למה, לפי דעתו, אם היה כאן מידה של ליטרה של בצלים מתוקנים, שהפרישו מהם תרומות ומעשרות, זרעו אותם, גדלו גידולים, מפרישים תרומות ומעשרות לא רק על הגידולים, אלא גם על העיקר. למה? הרי העיקר כבר הפרישו עליו תרומות ומעשרות. לפי רב חיסדא אמורים להגיד היתר שבהם להיכן הלך, אז למה רבי יוחנן באמת אומר שהלך ההיתר וזה חזר להיות אסור וצריך להפריש על זה תרומות ומעשרות? אלא אומר רבא, ועד כאן, לא שמת לי לרבן שמעון בן גמליאל, גם אחרי מה שרב חיסדא ביאר את דברי רבן שמעון בן גמליאל, לא שמענו שהוא אומר שהעיקר לא בטל, אלא במקרה של גשמים שירדו על גבי הבצלים בשנת שביעית, ואז גדלו עלים. זה לא קטרח, הוא לא עשה מעשה בעיקר כדי לבטל אותו. ירדו גשמים על הבצלים והם צמחו. ולכן אתה אומר שהבצל נשאר ביתרו. אבל במקרה שעליו דיבר רבי יוחנן, הבן אדם לקח את הבצל שהיה היתר, הפרישו אף פתרומות ומעשרות, הלך וזרע אותו, הוא טרח לבטל אותו. איך הדיקה טרח? מתי שהוא טרח לזרוע ולבטל את העיקר? אולי רבן שמעון בן גמליאל מודה שהעיקר בטיל ברובה ונאסר, כמו דבריו של רבי יוחנן. ואם כן, מתורצים דבריו של רבי יוחנן, שבאמת צריך להפריש תרומות ומעשרות על כל הבצלים, גם על העיקר שהיה היתר כבר שהפרישו עליו תרומות ומעשרות. שואלת הגמרא, וכל היכה, דיקה טרח, בכל מקום שהוא טרח לבטל את העיקר, לפי כל הדעות, בטיל ברובה? כבר למדנו בברייתא, בדף נ"ח עמוד ב', ליטרה מידה של פירות של מעשר ראשון תבל. אם זה מעשר איך הוא תבל, אז ביארנו אז שכשלוי מקבל, כשמפרשים תרומות מעשרות, הלוי מקבל מעשר ראשון. אבל המעשר ראשון הזה הוא לא יכול פשוט לאכול אותו. צריך להפריש מזה תרומת מעשר ולתת לכהן. עד שהוא מפריש את התרומת מעשר, מהמעשר ראשון שלו, המעשר הזה הוא תבל. הוא אסור. הלך הלוי וזרע את הפירות שהם תבל בקרקע. וזה היה לפני שביעית, ויצאו פירות בשביעית. אז מה שגדל, גדל בשביעית, מה שגדל בשביעית פטור ממעשרות, כי שביעית זה שמיטה, ושמיטה מפקירים את כל הפירות, אז יש הלכה שהפקר פטור ממעשרות. ושם, הגידולים היו 9 ליטרים. ליטרה זה מידה שהשתמשו בה בזמן חז"ל. וליטרה אחת היה תבל. יש כאן ליטרה אחת תבל ו9 ליטרים של שביעית. שם מדובר דקטרח. הוא זרע, הוא טרח לבטל את הליטרה של מעשר תבל. וקטני, מה נאמר בברייתא? ואותה ליטרה, אותו מעשר ראשון של תבל, נשאר בדין מעשר ראשון שהיה בו לפני שזרו אותו, ומעשר עליו. איך הוא מעשר עליו? הוא לא יכול לעשר מ-10 ליטרים האלה, כי בהם יש חלק שהם של שביעית שלא חייבים במעשרות. הוא מעשר מתבל ממקום אחר, ממעשר ראשון תבל ממקום אחר. מעשר תרומת מעשר לפי החשבון, 10 מהליטרה הזאת. רואים שאפילו אם האדם תורח, שהוא זורע את המעשר, לא בטל ממנו האיסור של המעשר, אלא הוא נשאר באיסורו. מתרצת הגמרא שני גבי מעשר. מעשר ראשון זה שונה. דאמר קרא, התורה אומרת לעניין מעשרות, שצריך להפריש תרומות ומעשרות, עשר תעשר את כל תבואת זרעך וגומר. להפריש תרומות ומעשרות, ממה שאתה זורע. בדרך כלל מה אנשים זורעים? ואתר הזר אי אינשי, אנשים רגילים לזרוע תבואה שכבר תקנו אותה. אף על פי שהפרישו מן התרומות ומעשרות. ובדרך כלל שכבר הפרישו מן התרומות ומעשרות. ומפרישים פעם נוספת, אחרי שגדלו הגידולים, מפרישים גם על הזרעים עצמם. וגם אם זה בצלים, שהעיקר נשאר, אין זרעו מתקלה. אתה מפריש פעם נוספת על הבצל. אבל איסורה, למשל מעשר טבל, לא זרעין, שאנשים לא רגילים לזרוע דבר של איסור, ועל זה זה לא נאמר. ופה העיקר באמת לא יבטל כלפי הגידולים. ורק לעניין ליטרה בצלים מתוקנים, שפרישו מהם תרומות ומעשרות כראוי, וזרעו אותם, שזה דבר של היתר, אז כשגדלים הגידולים, מפרישים גם על העיקר הבצל, היא בטלה בגידולים שצריכים תרומות ומעשרות, וגם עליה מפרישים תרומות ומעשרות. אבל ליטרה של מעשה ראשון, שזרע, שהיא של איסור ואין דרך לזרוע אותו, היא לא בטלה בגידולים שגדלו, והיא נשארת במעשה ראשון שבה, ומעשרים עליה לפי החשבון ממקום אחר. אומרת הגמרא, גופה נתבונן בגוף דבריו, שאמר רבי חנינה, תרתה, אמר בשם רבי ענאי, בצל של תרומה. מה יש לך לעשות עם בצל של תרומה? צריך לתת את זה לכהן, טהור, ששמו עליו אפר פרה אדומה, אם הוא היה בתומת מת, הוא טהור והוא יכול לאכול תרומה. אבל אם אין לך כהן טהור, מה יש לעשות עם בצל של תרומה? אתה נותן לו להרכיב. אבל הבן אדם הזה, נטעו, נטע את הבצל, ורבו גידוליו על עיקרו. גדלו עוד ועוד בצלים, שמרבה מעבר לבצל מה שהוא נטע. אז אפילו הבצל של התרומה בעצמו יהיה מותר, הוא בטל. למימרה זה בא לומר, דגידולי יתר מעלים את האיסור. הגידולים של היתר מעלים את התרומה שהיא איסור. והתנן הרי למדנו משנה מסכת תרומות, שגידולי תרומה נשארים באיסור תרומה. זאת אומרת, לא רק התרומה נשארת באיסור, גם גידולי התרומה נאסרים. מתרץ את הגמרא, מה שרבי ענאי התיר זה בגידולי גידולים. הוא לקח תרומה, בצל של תרומה, נטע אותו וגדלו גידולי תרומה. הם אסורים. הוא לקח את הבצלים האלה ונטע אותם. ואז יש גידולי גידולים. אלה הם היתר והם מתירים גם את הגידולים עצמם. זה כאמרינן. שואלת הגמרא, הנה מתנינה, זה אם כן אין חידוש בדברי רבי ענאי, זה כתוב מפורש, גידולי גידולין של תרומה הם חולין. תרץ את הגמרא, הקא משמא לן רבי ענאי, שהמשנה לא נאמרה דווקא בחיטים למשל של תרומה, שבשביל לגדל חיטים אחרים, קודם כל הגרגיר מתקלה ואז הוא מגדל את החיטה. ובזה אנחנו אומרים שגידולי גידולין מותרים של תרומה. אלא, אפילו בדבר שאין זרעו קלה, כמו בצל, שבשביל לגדל בצלים אחרים הוא לא מתקלה, אלא הוא נשאר ומגדל עוד בצלים, ואף על פי שהוא בעצמו קיים, אם הוא גידולי תרומה, וגידל גידולי גידולים של תרומה, שהם היתר, הם מתירים גם אותו. שואלת הגמרא, והתנן משנה מסכת תרומות, הטבל, שאדם לקח פירות, שמחויבים בתרומות ומעשרות, ובמקום להפריש תרומות ומעשרות, הוא הלך וזרע אותו בקרקע. גידוליו מותרים, שגדלים גידולים, אין להם דין של טבל, אלא הם מותרים. מה זאת אומרת הם מותרים? הרי גם עליהם צריך להפריש תרומות ומעשרות כמובן. רק שמתי מתחייבים בתרומות ומעשרות? כשנגמר מלאכתם. כמו למשל חיטים, שעורים, מיני דגן, כשנגמרה מלאכתם, כשגמרו את כל המלאכות להפריד את הגרגירים מתוך הפסולת, ועשו מהם ערימה, והחליקו את הערימה, עשו מהם גורן, ומרוח, וכל מה שצריך, נגמרה מלאכתם, מאז הם מחויבים בתרומות ומעשרות, אבל עד אז, אפשר לאכול אכילת ערי, בלי להפריש תרומות ומעשרות. וכאן באדם זרה גרגירים של חיטה, של שעורה, שכבר הם מחויבים בתרומות ומעשרות, שאסור לאכול מהם אפילו אכילת ערי, בלי להפריש תרומות ומעשרות, הלך זרע אותם, כשגדלו גידולים, הם חוזרים להיות כמו כל תבואה רגילה, ועד גמר המלאכה מותר לאכול מהם אכילת ערי, גם בלי הפרשת תרומות ומעשרות. ולא גזרו על גידולי טבל כמו שגזרו על גידולי תרומה שנאסרים. אבל זה דווקא בדבר שזרעו מתקלה, מרכיב, כמו תבועה, לפני שמצמיחים את הגידולים. אז אם כן, האיסור עצמו לא קיים. אחרי מה שגדל זה דבר חדש, יש לדין כמו כל תבועה רגילה, שעד גמר המלאכה מותר לאכול ממנה אכילת הרי. אבל דבר שאין זרעו מתקלה, כמו בצלים שיכולים לגדל בלי להתקלות, אלא הם מתווספים להם עוד ועוד בצלים, גידולים אסורים באכילת הרי, כי מעובב בהם משהו מן האיסור. וכאן מדברים על טבל, שיותר קל מתרומה. כמו שאמרנו, שבתרומה, גידולי תרומה אסורים כמו תרומה. וטבל, בדבר שזרעו מתקלה, גידולי טבל מותרים. אז אם טבל יותר קל מתרומה, ובכל זאת בדבר שאין זרעו מתקלה, אנחנו אומרים שאפילו גידולים אסורים, כל שכן שבתרומה גידולים אסורים, אז כשל רבי ינאי שאמר שהם מותרים. מתרץ את הגמרא. מה שהמשנה כאן מדברת, זה במקרה כזה, שהגידולים, או יותר נכון, גידולי הגידולים הם מועטים. לכן הם לא מבטלים את האיסור. כי האיסור הוא יותר מרובה, לכן הוא לא בטל. ומה שרבי ינאי אמר, שבגידולי גידולים של תרומה, הם מבטלים את התרומה, והם מותרים, זה מדובר במקרה כזה, ריבוי עד רבו גידולים, שהגידולי הגידולים הם יותר על עיקרו, יותר מאשר הגידולים שהם העיקר שאמור לאסור, וזה באמת יהיה מותר, זה כמה שמלן רבי ינאי. זאת אומרת, אם היתר של גידולי הגידולים הוא מרובה מהאיסור של הגידולים, אז הוא מתיר את הגידולים עצמם, שאנחנו אומרים שברגע שהיה כאן בצל של תרומה, שהוא זרע אותו, וגדלו גידולים, הגידולי תרומה אמרנו במשנה שהם אסורים. אבל אם לקחת הגידולים האלה וזרע אותם, ואז גדלו גידולים של תרומה, אז אם הם מועטים, גידולי הגידולים האלה, והגידולי תרומה הם יותר, אלה שנזרעו, אז כמובן המשנה אומרת שהם יהיו אסורים. אבל אם יתרבו גידולי הגידולים של התרומה, הם מבטלים את הגידולי תרומה של האיסור, והוא יהיה מותר. הדרן הלך, פרק שביעי, פרק הנודר מן הירק, ועד כאן דף נונטט.